שלום וברכה, אנחנו מתחילים בעזרת השם בסרט גילדים. בקיץ למדנו מסכת קידושין, זו סוגיה הרבה יותר נחמדה, הרבה יותר נעימה לעסוק בבניין בית. מסכת גילדים זה מסכת קשה, מסובכת, יש מסכתות שעסוקות בנושאים כואבים, בטח בקידושין, מסכת עבודה זרה לא עלינו. וזה גם סוגיה שצריך לדעת איך התורה, אנחנו מוליך אותנו בתוך מקומות שאולי לא רצינו להיות בהם. אז אני מתחיל בתוספות ששואל למה למסכת קוראים גיטין. כשהמילה גט, אומר תוספות, היא לא מאפיינת את השטר שקורית בין בעל לאישה. אומר תוספות, אף אגב לשאר שטרות פעמים נעמי קרי גט, כתנן והשולח, אין ידים חוקים על הגט לתיקון העולם, אצלנו, ומדובר על שטר רגיל, והעיר בכל השטרות, וגם ברגע התכוון נעמי קרי וכן לגיטים, הוא מפרש עתה מה זה גיטים, גיטי ממון, אז מה זה מסכת גיטים? לא נכון, זה לא מסכת גיטים. זה לא מסכת שטרות כלכליים, זה מסכת של גיטי נשים, של ספר קריטות כלשון התורה. אומר, התוספות מכל מקום לא צריך להפרש גם גט אישה, משום שברוב מקומות אחד הקטן היא גט סתם, איירי בגט אישה. בדרך כלל גט זה גט אישה. זה שולי. ואת זה בדיוק אני רוצה לברר. ומה שנוהגים לכתוב את בית שורות בגט, אומר רבי נותם שם בגט, גימת להם את בית. גימל ותת, האוכל שם קוראים לזה שטר, זה היה צריך להיות שם כמה? 509 שורות. אף אחד לא עושה את זה, נכון? יש גימטריות, גימטריה זה רמי, זה לא חי שום דבר. יש מחלוקת ראשונים, האם באמת כתובים בית שירות בגט? כי זה סתם, כתוב גט, גט גימטריות בית, מה זה משנה? זאת אומרת, יש הרבה דברים של גימטריה, אבל אתה לא מתחיל לעשות את השורות לפי הגימטריה. הגימטריה היא מגלה משהו, כנראה שהגימטריה פה היא מהותית, בניגוד לשטר, שזה לא מהותי שככה קוראים לה שטר, ולכן לא נכתוב כל כך הרבה שורות. אמרתי, יש מחלוקת ראשונים, הראש אומר שזה להלכה. פשוט הראש אומר שגט, חס וחלילה עלינו, חייב להיות עם בית שורות. מקפידים את זה, והרשב"א אומר, זה מנהג, הרשב"א ככה בית יוסף מביא להלכה, שזה רק מנהג. אבל מה כל כך קריטי במילה גט? אז הגר"א אומר באבן שלמה, שבכל התנ"ך, אולי בכל העברית, חוץ מהמילה גט, אין שום סיטואציה שיש מגע בין ג' לט'. אין שום תצורה של מילה, של הטיה, שג' וט' באות ביחד. ט' וג' יכול להיות. מגיעים לבטל זה אותיות שזה לא מקרה, כנראה משהו בגימל וטט לא יכול להתחבר, זה אותיות שחייבות להיות מופרדות, המילה גט היא הוגה בתוכה שתי אותיות שאי אפשר להגות אותן, כי זה כל הרעיון שלה, לא שאלו לפצל, לקרוע, לנתק, להשמיד אולי את לסלק את השכינה שהקידושים יצרו. אז מכרנו מילה כזו, מאוד מאוד מהותי למילה הזאת, מאוד קריטי למילה, המילה הזאת טובעת את חותמה בשטר, אבל כל זה רמזים, אני רוצה להיכנס עדיין ברמזים. המשנה מדברת על רקם וחגר. נתן אומר, אבי גד מיד היה מצא שומר לפניכתם ולפניכתם, רבן גמליאל אומר, אפי מיבי מן הרקם ומן החגר, ורש"י מציין שרקם וחגר זה תרגום של בין קדש ובין ברד. מתרגמינן בין רקם לחגר, בראשית ט"ז. פותחים את הפרשה של בראשית ט"ז, רקם מופיעה פה במשנה פעמיים, היא מופיעה גם פה בין רקם לחגר, היא מופיעה גם כן בסוף, בגבולות, מרקם למזרח ורקם למזרח. זה לא אותו רקם כמו שאומרים הראשונים, כי אבותינו ישבו בארץ ישראל, זה שייך יותר למערבה של ארץ ישראל, בין קדש ובין ברד. התרגומים אומרים פעמיים. שברד זה חלוצה, מה שקוראים היום חלוט חלדוצה, זה איפשהו בדרום רצועת עזה, שם הרקם החגר. אז למה רש"י הזכיר את זה? שתדע שבין קדש ובין ברד. אז בכל אופן אנחנו מניחים שיש פה עוד רובד, פותחים ככה את הפרשה של ששם מופיע ביטוי בין קדש ובין ברד, ואנחנו מנסים להבין אולי זה מקרי, אולי זה לא מקרי, אולי זה מהותי יותר. אני רוצה גם להסביר בעזרת השם סוגיה מפתיעה. המקום היחיד כמעט, מקום לא צפוי, שבו החז"ל מגדירים את הגבולות של ארץ ישראל, זה במשנה שלנו. אם הם מגדירים את הגבולות של ארץ ישראל, זאת אומרת, יש את המשניות השביעית בקלעיים, ששם יש נפקמות הלכתיות, שם יש גבולות פחות מפורטים, שם עד איפה ומן איפה, איך נוהגים. אבל פה, לפי רב שיטות הראשונים, לפי רבינו תם זה גבולות עולי בבל, ולפי הרמב״ם זה גבולות עולי מצרים, המשנה שלנו, אבל יש את התמונה, את המפה, של עד איפה ומאיפה ארץ ישראל, זה דווקא פה. שוב, יכול להיות זה מקרי, ואנחנו מנסים להבין בזה שנתבונן, מדוע זה לא מקרי, מדוע דווקא כשעסוקים בגיטין, אז צריך להביא את הגבולות ונסיים את ההתחלה בזה שהמסכתות, שהמשנה מסודרת, ממש לא באופן שאנחנו מצפים. זה לא, זה לא סדרני. אפשר לראות תמיד את ההבדלים בין הרמב״ם לבין המסכת. יש מסכתות שמסודרות, הרמב״ם מסודר כמו שאנחנו מצפים. קודם כל את העקרונות, קודם את הכללים, קודם את הדאורייתא, אחרי זה את הרבנן, את הפרטים, הנגזרות של זה. הרמב״ם מסודר מאוד מאוד ספר חוק ברור. המשנה נראית לנו לפעמים, אם אנחנו מצפים שהסדר של המניעה יהיה סדר הפשטני הזה, אנחנו הרבה פעמים לא מוצאים את הידיים, את הרגליים, לא מבינים את הקשר. ואחת דוגמאות זה מסכת גיטין. תסביר לנו מה זה גט, תלמד אותנו, תברר את היסודות, איך כותבים גט, מה עושים גט. יש פה איזה עיסוק מאוד מאוד שולי, זאת אומרת, זה פרט מאוד צדדי. אם מישהו גירש את אשתו ממדינת הים על ידי שליח להולכה, אז הוא צריך להגיד לה, יש מחלוקת המוראים, למה הוא צריך להגיד לה ומה הבעיה. למה המשנה פתחה דווקא פה, אז היא מפורסם חתם סופר, שהמשנה רצה לפתוח בגט טוב. גט, המשנה היא משנה, המסכת היא מסכת כואבת מאוד, זוועתית מאוד. איך כתוב, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מזיל עליו דמעות. אז המשנה חיפשה, התנא חיפש איזשהו גט שהוא חיובי, ואז הוא מצא, הוא בחוץ לארץ, והוא מגרש את אשתו כי הוא לא רוצה לתקוע אותה. זאת אומרת, ממילא הם מנותקים, ממילא הוא פה והוא שם, הוא לא מתכוון להגיע לארץ, זה גט, אני חושב שזה גט של אהבה. גט שהוא לא רוצה שתהיה עגונה. זה עצוב שהוא לא רוצה, כואב שהוא לא רוצה להגיע לארץ ישראל, היא לא תצא מארץ ישראל, היא לא צריכה לצאת מארץ ישראל. והוא נותן איזה מין נחמד כזה, דברי חתם סופר מאוד נחמדים, מותר להיחלק ציונים כאלה, יש מאחורים, ונחמד ונעים ונורא מדהים, זה גם נחמד, דברי תורה הם גם נחמדים. אבל שוב, אני מנסה למצוא שם משהו אחר. מדוע הגבולות של המשנה הם דווקא פה, מדוע כל כך חשוב שזה ג' וט', ולמה הדוגמה של בן קדש ובן ברד, רש"י חשוב להדגיש שזה בין רקם לחגר. זה מה הפירוש? התנא ידע את התרגום, התנא כותב דווקא את שם, אז הפרשה שם של... בוא נהיה בסודרים, התחלתי כבר אז להמשיך. הפרשה שמופיעה בין קדש של ברד זה הפרשה של הגר. הגר, כולכם מכירים, פרשת לך לך, שאין לאברהם ושרה בנים, להרבה שנים, ואז שרה באצילות נפש, אומרת, הנה שפחתי הגר, בוא אליה. היא מציעה, אם לי אין בנים, אז חבל, זה עצוב, זה כואב מאוד, אבל לפחות לך יהיה בנים, לפחות לך יהיה בנים. ותיקח שרה של אברהם את הגר המצרית, שפחתה מקצר שנים, ותיתן אותה לאברהם אישה לו לאישה. זה יוזמה של שרה, זה גדלות נפש, אצילות מאוד מאוד גדולה, ואבוא אל הגר ותער, ותרק ירד ותקל גבירותה בעיניה. מה עשתה הגר אחרי שהיא ירתה? היא לא עשתה כלום. ותקל גבירתה בעיניה, היא לא עשתה כלום. גם חזר, היא לא עשתה כלום. היא דיברה יפה, היא התנהגה יפה, אבל בלב יש לה מחשבות לגיטימיות אולי, בסדר נראה? הגר מאוד מאוד מופתעת. הגר אומרת, איך זה יכול להיות שנהייתי בהיריון? שרה נשואה עשרות רבות של שנים לאברהם ולא בהיריון. אני פעם אחת הייתי עם אברהם ונהייתי בהיריון. יש לה חידה, חידה. ואז היא אומרת, כך אומרים חז"ל, מקשיבים לפה של הגר, היא לא אמרה את זה, בעיניה, במחשבות שלה, היא מסתכלת אחרת על המציאות. הגר אומרת, שרה זו אין תוכה כברה, מסמת עצמה צדיקה ואינה צדיקה. אני חשבתי, הגר העריצה את שרה, את שרה בית אברהם, בטח. הגר חושבת ששרה אישה צדיקה מדהימה, אבל נוכחתי לה שכנראה פספסתי. לא שראיתי משהו, היא לא ראתה שום פגם בהתנהגות של שרה כלפי חוץ, זאת אומרת, בפועל שרה צדיקה, אבל הגר מתהלך עם יחידת מידה, למה מי אני? אני סתם אחת, אומרת הגר, היא לא סתם אחת. גם שפחת אברהם היא רצינית מאוד, אבל אני, איך נהייתי בהיריון מאברהם אבינו? היא לא חושבת שהבעיה היא בעיה רפואית, בעיה פיזיולוגית, צריכים לקחת איזשהו חומר ותרופה ולפתור את הבעיה. היא מבינה שכנראה אני, עם כל קטנותי, ראויה ללדת בן לאברהם, ושרה לא ראויה. עוד מסרת עצמה צדיקה ואינה צדיקה. אין לנו מה לבוא בתלונות לאגר על זה שהיא חושבת ככה. אתה יכול לבוא ולהעביר לה שיעורים שלא מודדים את זה ככה, ויכול ששרה כן צדיקה, ולמרות זאת היא לא נפגעה, וזה מסובך וזה ארוך, אבל אגר, איפה שהיא נמצאת, תקרא גר את המעניין. ואז מה שרה עושה? ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. זו מילה קשה. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותר כי ירדת והיקל בעיני, ישפוט בני, בני וביניך. שרה יוצאת בהתקפה קשה מאוד על אברהם. התרגום פה מעריך מאוד, כל תרגום, גם תרגום אונקלוס וגם תרגום ירושלמי, הם מעריכים ששרה לא אומרת שתי מילים, שרה מספרת לאברהם, מזכירה לו, הלו, אני ואתה צעדנו את כל הדרך של עשרות שנים, כשאומרים אברהם העברי, אומרים אברהם מצד אחד של העולם וכל העולם כולו מעבר השני, המהפכה הזאת שמביאה את האור לעולם, הקריאה של אברהם בשם השם, אברהם, זה, אין, זה לא אברהם, זה אברהם ושרה אומרת שרה. זה שנינו ביחד, זה לא שאתה ואני מבשלת לך ארוחות צהריים. את הנפש שעשו בחרן, אברהם מגייר את הנשים, שרה מגייר את הנשים. הם צוות משימה, הם היו ביחד, אני קוראת איתך בשם השם אל עולם. אז כתוב אברהם, כל מה קדוש כתוב אברהם, שרה. אז חמסי עליך. היא לא באה ואומרת לו, תשמע, אתה לא יודע, אבל מי אמר לשרה בכלל שהיא קלה בעיני גבירתה? כנראה שרה יודעת קצת לקרוא את שפת הגוף, היא לא צריכה להגיד את זה. אגב, אולי מנסה להתנהג בנימוס, אבל זה יוצא, הקש מבצבץ, היא אלו סרטות קטנות, ורואים שאגר חושבת ששרה לא צדיקה, אבל שרה כן צדיקה. אנחנו יודעים ששרה צדיקה ושרה יודעת ששרה צדיקה. אז מה אכפת לך שבתקל יותר? אז היא תחשוב שאת לא צדיקה. לא בסדר. בסדר, אז היא תחשוב שאת לא צדיקה. היא לא אמרה לאברהם ואומרת, אתה שמת לב שאגר חושבת שאני לא צדיקה? זה מעליב גם, נכון? אני נעלבת כי אגר חושבת שאני לא צדיקה. זה לא כל כך מתאים למישהי צדיקה. שתחשוב, תעשי חשבון נפש. לא, אבל שרה באה בטרוניה, מילים קשות, חמסי עליך. חמסי זה, אתה גוזל אותי, אתה הורס לי את החיים. זאת אומרת, היא תובעת מאברהם, אתה היית אמור לזהות לבד את מה שאגר חושבת בלי מילים. אתה היית אמור לזהות, אבל אתה היית אמור ליצור פה איזו תגובה חריפה ואימתנית. מה אתה משאיר אותי ככה? אז שוב, אברהם היה אומר לה, תעשי מה שאת רוצה, ישפוט השם אל יום עליך, זה אמירה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אלוקים ישלם לך כגמולך, מה שעשית לי. מה זה? מאיפה הדיבור הזה? ואמר אברהם לשרה, הנה שפחתך ביתר, עשי לטוב בעיניך. משחרר, קחי פיקוד. הוא לא עושה שום דבר, אבל הוא משחרר. אנחנו יודעים שזה פרק א', פרק ב', בדומה מאוד, אנחנו נקרא ביום ראשון של ראש שנה. ביום ראשון של ראש שנה נקרא פרשת העקדה, ביום ראשון נקרא את אחרי שישמעאל נולד, ואז שוב פעם שרה תדרוש מאברהם לגרש את אגר. ובינתיים, זה הפעם הראשונה, עוד אין ישמעאל, ישמעאל זה יהיה מההיריון הבא, אחרי שהמלאך יבטיח לה, כתוב מילים קשה לקרוא, מה כתוב? ותענה שרי, ותברח מפניה. היא מענה אותה, בסדר, אל תדאגו, היא לא כופה לה את האצבעות לאחור, ממש לא. ותענה את זה התנהגה לה בצורה לא נעימה, כי אגר בת מלאכים, כך כתוב בת פרעה, והיא באה להצטרף לבית. הם מדברים כמו שאגר דיברה מילים בלי מילים, ככה שרי אימתה אותה בלי מילים, זה בסדר. לא לבית הזה היא באה, לא למקום הזה היא באה. היא הפילה את הוולד שלה ככה, חזל אומרים, ההיריון הזה נכשל, והיא לא רוצה להיות בו יותר. אז בתעניה, איך שלא תסבירו את המילה תעניה, זה יוצא מסובך, וחזל אומרים שיש מחירים כבדים לזה, יש מחירים כבדים. אחד המחירים זה שהיו חיי שרה, הפרשה הקרובה פרשה ששרה לא זוכה לאריכות ימים של 175 שנה. והרמב"ן על התורה אומר שעד היום אנחנו סובלים מנקמתם של בני ישמעאל. הוא אומר מילים יותר קשות, אני אין לי אומץ ולא הבנה איך הוא יכול להגיד מילים קשות כאלה על שרה. אבל זה עושה מאוד מאוד קשה. מעשה מאוד קשה. למי זה קשה? לכל אחד, בטח לשרה. שוב, אפילו אם העינוי הזה הוא סימבולי. אפילו אם היא רק התייחסה אליה ככה, אפילו אם שרה מחמיצה פנים לאגר, זה מספיק בשביל, בשביל ליצור החוויה של אגר, חוויה של עינוי, ואגר בורחת. עשי לה טוב בעינייך, היא עושה לה מה שטוב בעיניה, זה לא כך מילים מתאימות, מזכיר את המגילה, ואז היא בורחת, ומלאך מוצא אותה. ואז הוא אומר לה, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. הוא אומר לה, אגר שפחת שרי. איך המלאך אומר, מדבר עם אגר? הוא אומר, אני מדבר איתך בתוך שפחת שרי, זה מי שאת. זה הזהות שלך, זה התואר שלך, עד שפחת שרי. את התבלבלי. שרה זו תוכה כברה, היא לא מסתם את עצמה צדיקה, היא צדיקה באמת. היא צדיקה לאלה ולאלה ולאלה בכל מדרגה שאת יכולה לתפוס. ולמה היא לא זוכה עדיין להיריון? כדאי אלוקית, לא לרמה שלך. שובי אל שרי, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. תחזרי להיות שפחה שם. תחזרי לאותו מקום שהיית שם קודם, את זוכרת? רק שקודם זה היה רומנטי ופסטורלי, ואף אחד לא העליב אותך, ולא מחשבות רעות. עכשיו כבר היה לך מחשבות, והפלת את התינוק, ושרה עינתה אותך, איך שלא מפרש, וברח, תחזרי. תחזרי ותהי שרה, תהי שפחת, שפחת שרי. המקום הזה, הוא המקום שאותו רש"י שאלה ומשנה מתייחסת. על כן קרא לה באר, באר לחי רואים עינה בין קדש ובין ברי. המשנה פה מציבה גבולות, עד איפה מגיעה ארץ ישראל. גם גיטין זה גבולות, נכון? גבולות, הצבת גבול. היינו, חז וחלילה, עם ישראל לא יסבול מדברים כאלה, אבל זוג שמתגרש, זוג שאומר, היינו ביחד, ועכשיו אנחנו לא. יש כל מיני סיבות. במשנה הזאת סיבה כואבת, אבל לפחות סיבה פיובית, יכול להיות. יש מצווה כזאת, לא עלינו. בזמן שאף אחד מהמסלול לא תהיה אותה. יש סיטואציות, התורה כתבה דברים כאלה. יש דברים קשים בחיים. גרש לא עלינו זה כמו למות, השם ישמע. אבל לפעמים מתים בחיים, אתם יודעים. אולי לא מתים בחיים, לפעמים מתים. יש דברים כאלה. העולם הוא מורכב. לא הכל זה מסיבות של הברכות. יש גם תינוק נולד, אנחנו יודעים גם ש... יש מסכת אחרת, למסכת האחרת זה קוראים שמחות, אבל זה שם יפה, שמחות. אבל זה מסכת לא שמחה, בכלל שמחות. מסכת שמחות, זה מסכת אבלות. אז אנחנו לפעמים במקום כסיבה שצריך להציב גבול. לפעמים זה בא מתוך כעס, מתוך אכזבה, מתוך צער גדול מאוד. יכול להיות, אבל בכל מקרה אנחנו מציבים גבול בינינו, ביחד אנחנו מציבים גבול. והצבת הגבול הזאת, מה תפקידה? אני חושב שהגבולות האלה שני תפקידים, שניהם מופיעים במשנה. אני רוצה לדבר על הקומה הראשונה קודם כל. הקומה הראשונה היא לסמן, לסמן. כשאנחנו מסמנים את הגבולות של ארץ ישראל, נכון, יש לנו, כולכם לומדים את הסוגיה הזאת, רובכם לומדים, אז יש שיטות בראשונים שגבולות המשנה זה גבולות שהם ספציפיים לתקנה הזאת, אולי זו שיטת רב. ויש את שיטת רבנו תם, שאומר שהתקנה היא גבולות עולב בבל, זאת אומרת, כל מקום שבפועל יש בתי דינים, ומוצאים מקיימו, שזה חופף לכיבוש השני, לכיבוש להתיישבות הישראלית, בזמן חז"ל, בזמן שתקנים את המשנה, שקוראים את המשנה, אז, אבל יש שיטה מפתיעה, הזכרנו אותה קודם, שיטת הרמב"ם, כנראה משיטת רש"י, שגבולות המשנה זה גבולות עולב מצרים, אבל למה שזה יהיה גבולות עולב מצרים? יש פער, אולי אחד תירוצים שאין פער גדול בינו למצרים לבו, יכול להיות. פשטות לפי רוב השיטות, אז יש פער מאוד גדול בין גבולותו למצרים לגבולותו לבבל. אבל בגבולותו למצרים, זאת אומרת, בעודף, במקומות שעולי מצרים כבשו ועולי בבל לא כבשו, בכל המשטחים האלה, עולי בבל לא כבשו, עולי בבל כבשו, זאת אומרת, אין שם התיישבות ישראלית. ואם אין שם התיישבות ישראלית, אז החששות של המשנה קיימות. החששות קיימים. אין בקיאים לשמה ואין מצויים לקיימו. אז אחת השאלות הגדולות שאתם עוסקים במשרד בוקר זה למה רצנו עד עולה מצרים לפי שתות של עולה מצרים. ואחת התשובות שאליי מדברות יותר זה שכשאתה קובע מה זה ארץ ישראל, אתה קובע ארץ ישראל, אתה באופן אוטומטי, במיידי, אתה קובע גם מה זה לא ארץ ישראל. ובכלל הגדרות, גבולות, הגדרות, גיטין זה הגדרה. להגדיר, כשאתה מגדיר דברים, אתה מגדיר, מסמן, מחליט דברים, באותו רגע אתה מחליט מה לא. באותו רגע. אם אתה נמצא בכיכר, בצומת דרכים, יש פה עכשיו דרכים, אם אתה מחליט ללכת לימין, באותו רגע החדש של השמאל אתה לא הולך. אתה בוחר ללכת לצבא ליחידה מסוימת, אתה בוחר ללכת לישיבה מסוימת, אוטומטית, נכון? זה תמון בזה. אז לכל שאר הישיבות, אני לא הולך. אני לא הולך. זה הגדרות של זהות. כשאתה אומר מה כן, איזה מקצוע אתה לומד, באיזה מקום אתה גר, אתה מיד מודיע, אוטומטית, כשאת מחליט, אתה מחליט גם לא. עם מי אתה מתחתן? זה לא מספיק שאתה פוגש מי נחמדה, ואתה צריך להגיד, היא ואין בלתה, זהו, היא אחת והיחידה. אני מתחתן איתה, וכל שאר אנשים עלי אדמות, הם לא, הם לא. כל דלת שאתה פותח, אתה סוגר את כל שאר הדלתות האחרות. בחירה בגבול היא נורא נחמדה. אתה אומר שזאת ארץ ישראל, זה נורא יופי. מה, אנחנו ארץ ישראל, יש לנו מעלות. רק כשאתה קובע את הגבולות של ארץ ישראל, אתה אומר, וזה לא ארץ ישראל. וזה לא ארץ ישראל. וכל המעלות, הקדוש ברוך הוא בחר, כי חלק השם הוא יעקב וחלק בנו החלטו, יצא גבולות המספר מישראל, חלק השם הוא יעקב וחלק בנו החלטו, הקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל קדושה, אז את כל העולם הוא בחר לבחור, תקרא, זה לא קדושה. כל בחירה יכולה לגרום אלבון, אולי, כן. יש מקומות, אולי, מסתכל אומר, למה גבולות המשנה זה גבולות אלו מישראל, אבל לא גבולות אלו בבל, כי בניגוד לתרומות המעשרות שהם בעולי בבל, גם אם זה רק דה רבנן, כי אין רום השביעה עליה, אז עולי מצרים זה ארץ ישראל, וכולם לא... אלא שלא מפרשים מהם תרומות מעשרות. אבל אם המשנה תגיד שמי שגר באקו, או מי שגר, סליחה, באקו זה מחוץ לגבולות המשנה, מי שגר בגבולות עולי מצרים, אז הוא עם הארץ, ואין לו בתי דינים, אז המשנה לא רק מודיעה, המשנה יוצרת מצב, המשנה מנבא נבואה שמגשימה את עצמה. אז מי מחוץ לארץ יבוא לעולי מצרים? זה בעצם הכרזת שממה, הכרזת השמדה של כל ההתיישבות הישראלית מעבר לגבולות של עולי בבל. אני נורא רוצה בגבולות עם עולי בבל, אבל אם אני אגיד שזה ארץ ישראל, אז זה לא ארץ ישראל. שוב, זה לא ארץ ישראל במובן היותר פוגע. אתם לא מכירים משמע, אתם לא יודעים, אין בתי דינים. אז באמת לא יהיו בתי דינים. כשאתה קובע מה כן, אתה קובע גם מה לא. זה לא נעים תמיד לעסוק במה לא. כמו מסרת קידוש שאומרת מה כן, מסרת קידוש שאומרת מה לא. מסרת קידוש שהיא אומרת מה כן, אבל בתוך הכן הזה יש לא אוטומטי, יש לא אוטומטי, תמיד. כשאתה מחליט, מעניין זה קשור פרשת השבוע, בן שורר ומורה, אז יש פסוק באיוב, פרק למתת פסוק נדחית, הוא אומר, כעת במרום תמרית תשחק לסוס ורחבו. מביא את זה רש"י במקראות גדולות. על הבן שורר ומורה, מסבירים ככה, מוסף רש"י, מה זה, כעת במרום תמרי, מה זה תמרי, אני לא אומר מילה מילה, בערך כל לשון המראה. היום משתמשים מהפסוק הזה, מטוסים המראים, אבל רש"י נותן איזה פשט אחר. כל לשון המראה, כאדם שזונה ליבו לצאת ממידתו ומגידולו ומארצו לשוטט, ונותן ליבו לשוטט בארצות. מה זה לשון המראה? לשון המראה זה מילה קשה, אדם שזונה ליבו, זה לא מילה שקל, גם לי לא קל להגיד את זה. למרות שבתפילת שמע ישראל אנחנו אומרים את זה, ולא תטוח לבכם. זה בן אדם שמאבד זהות, נכון? בן סורר ומורה, ככה לפי רש"י יוצא, זה בן שמאבד, הוא יוצא ממידתו ומגידולו ומארצו, אתה שייך לגבולות מסוימים. אתה נולד, זה משוטט בארצות, מין סוג של משוטט, הלך כזה. בן בלי בית, שלא רוצה בית, מין הומלס שהגדרה שלו, הוא לא שאין לו, הוא לא רוצה לבוא. לא, כל מקום כובל אותו. אז הוא לא רוצה להיות פה, אז הוא, אתה לא יכול בלי מקום, אז הוא עובר מפה לפה לפה לפה. הוא זונה הכוונה, מעוות, מחמיץ, בוגד ביהוד שלו, בוגד בשלמות שלו. הגבולות שלנו הם לא המגבלות שלנו, זה מה שאני חושב שאני מנסה לומר פה, בתור המשנה הזאת שרוצה להגיד. הגבולות שלנו הם לא מצמצמים, הגבול מצמצם אותי ולוחד אותי וזהו, אני תקוע פה ואני רוצה לראות עולם, אני לא... למה שהאדם, למה שהבן הזה סורר ומורה? כי קשה לו עם עצמו. בסדר, בן סורר ומורה, משבר גיל ההתבגרות, אנחנו יכולים לקבל את זה, וצריך לדאוג שזה לא יחרוג לאט שזה חג בפרשה. אבל באדם בוגר, תמונות חיים כאלה, מצב שקשה להגיד מה לא, קשה להגיד מה לא, קשה לחתוך. לקבל החלטה זה לחתוך. אנחנו באים לעולם, נולדים, ואז אומרים, העולם זה לא אני. וזה כואב, וזה בכי, וזה דם, זה לא אני. זה לא אני. זה, 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 זה זוקק תנועות נפש אחרות, כוחות נפש אחרים. אנחנו בעד הבעד, אנחנו בעד החיוב, אנחנו בעד לחבק, בעד לעשות. בגבולות דורשים משמר הגבול. גבולות זה חומות. גם הגבולות מאוד מאוד שקופים. גם הגבולות הם למדו על בני ישראל מצרים ביחד, שיעור בקוזרים, שלא בא איש אל קהלם. הם מאוד מאוד הקפידו. אף אחד לא רצה לבוא אל קהלם, נכון, אבל גם מישהו רוצה לבוא מסכימים. אני זה אני. היכולת שלי לחיות בעולם, הגבולות לא מגבלים אותי. למה הגבולות לא מגבלים אותי? אני צריך להסביר. אני חושב שאם אני חי בעולם חומרי, אז זה מצער אותי שאני יושב רק על מטר, אני רוצה לשבת על שתי מטר, אני רוצה לתפוס יותר נפח, יותר מקום, יותר... אבל אם אני, אנחנו נלמד בגמרא פה, בהמשך הגמרא, את סוגיות שיותר מעריכות בגבולות של ארץ ישראל, ונראה שיש כל מיני שיטות על עד איפה ארץ ישראל מגיעה. יש שיטות מצמצמות ויש שיטות שמגדילות. הם תופתעו לגלות עד איפה ארץ ישראל תופחת לפי חלק מהשיטות, הרבה מעבר למה שאתם חושבים. ולי, אני הקטן, אין לי צור שארץ ישראל תהיה גדולה. כמו שארץ ישראל, ארץ ישראל זה מה שהיא, מה למטה הרבה יש לה. כמו שאני אוהב את הילד שלי, מה אכפת לי, אני מעוניין שהוא ישמין ו... למה זה רלב? זה מה שארץ ישראל. אני מעוניין לברר בצורה מאוד מדויקת מה זה ארץ ישראל. ומה זה לא? כן, זה לא. וזה לא. אבל אני מנסה לומר שהגבולות שלי, המגבלות שלי, ההגדרות של זה הגדרה. בלי הגדרה אתה לא חי. אתה רוצה לדעת מה הגדר, מה הגדר, כי אם אין לך גדר, אז הכל מטושטש. אתה לא מגמרה, ואתה לא מבין את התקנה, ואתה לא מבין... אז הכל מרוח כזה. מי שאין לו גבולות, אז גם אפשר לחדור אליו, וגם הוא... לפעמים לא נעים להגיד למישהו, אתה בחוץ. מסרת גיטין אומרת, את בחוץ, או אתה בחוץ. מסרת גיטין מחלקת, מסרת גיטין אומרת, שוב, זה יכול לבוא מתוך אוי ואבוי, זה יכול לבוא מתוך מצא ערבה דבר, במובנים היותר חמורים, וזה כמו במשנה האחרונה במסכת, וזה יכול לבוא מתוך שמאוד מאוד רצינו, מאוד רצינו, סדרי נשמות. ג' וט' לא מתחברים, למרות שהם מאוד רצו, יש לו עלינו, אולי, חס חלילה, עלולים להיות, היו כאלה מצבים ש... שלא היה שנאה ולא קנאה, פשוט חוסר התאמה תאומי כזה. ואנחנו צריכים לדעת מה כן מה לא, מה כן מה לא. אז אנחנו רוצים לגבול, כן, וזה לא. למה גבולות לא מגבילים אותי? אני מנסה לומר עוד פעם, בגלל שאנחנו מאמינים שהאין סוף חודר, בורא את העולם הזה, הוא לא מצמצם. כשאני מזהה מי אני, כשאני מגדיר את עצמי, כשאני חד, מפוקס, מבויין, אז אני מאפשר לברכה, כל ההגדרות הן כמו מקום. אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך דבר שאין שאין לו דבר שאין לו מקום. מקום, הוא שם נביאית מקום, זה מה שמאפשר לך להיות קיים. תן לי מקום, אין לו מקום. אין מקום לדברים כאלה. מקום, המקום הגיאוגרפי הוא הרבה מעבר למקום הגיאוגרפי. כשדברו לי שפה מופשטת, אני חייב לא מדברים על מה רע. יש רעיונות שנותנים מקום. קדוש ברוך הוא מקומו של עולם, זה לא כמה מטרים. קדוש ברוך הוא בורא רעיונות שמאפשרים לנו להתקיים. אז אני שלי, איך אני יכול להופיע את הנשמה שלי? איך אני יכול להיות אני? איך אני יכול לגלות את הברכה שאלוקים רוצה להנביע דרכי לעולם? איך אני יכול לחיות את הנשמה? אם אני מדייק, מי אני? אם אני לא שורר ומורה, אם לא זונה לבי חלילה לצאת ממדייתי, מגדולי ומארצי, אין בו טעויות. אלוקים ידע מי אתה, ומה האישיות שלך, ומה הכישרונות שלך, ומה המשפחה שלך, ומה ארצך. ויכול להיות שאתה נחשף להמון ארצות אחרות, להמון נופים אחרים, ואתה רוצה גם וגם וגם. אתה, מי שמשוטט בכל הארצות, הוא כל הזמן רק בדלת אמות שלו. אם אתה הולך לארץ אחרת, בארץ אחרת, אתה לא נהיה ביותר מקומות. אתה בשום מקום, אתה בשום מקום, אתה מורה, זה מתחבר מאוד, דבר סורי. זה עונה לי בו, לשוטט בארצות, הוא לא גם וגם, הוא כלום, הוא בשום מקום. כמו איזה לנו קידושין, אם יש לי אישה, אז יש לי אישה, זה טוטל, לגמרי, זה היא, זה אני, זהו, זה לא מפגשים, ידידות, חברות, זה כלום. הדרך היחידה שלי להיפגש עם מה שהשם, מבקש ממני או נותן לי, זה לדייק את עצמי. וכמו שאני אדייק את עצמי, הצמיחה שלי לא תהיה מתוך זה שאני אנסה לצמוח להיות מישהו אחר. זה, אני לא אצליח. והאסון היותר גדול יהיה אם אני אצליח. אז אני אצליח להיות מישהו אחר, אני מרוקם מתוכן. החשיבות של חידוד הגבולות, ההגדרות, לדעת מי אתה. מי אתה, מה היכולות שלך, מה הכישרון, זה הפקן שלך, זה ארגז, ארגז הכלים, היכולות שלך, גידולך, מידתך, זה ארגז הכלים שאלוקים נתן לך למשימה, והוא מדויק אלוקים, נתן את ארגז הכלים בדיוק, ואתה רוצה משהו אחר, אז תנסה, אבל תפנים בסוף שאולי זה לא נכון. אולי זה לא נכון. לפעמים אנחנו... יש דברים שאנחנו רוצים להתקדם בהם. יש דברים שאנחנו פחות טובים, אנחנו רוצים להתקדם. ועם השנים, לפעמים אדם מגלה, אני לא צריך לגלות לכם את זה בגיל שלכם. אז אל תקשיב אולי, אבל עם השנים לפעמים אתה מגלה שחלק מהדברים שהתאמצת באמת רכשת, וחלק מהדברים זה פשוט לא אתה. פשוט לא אתה. זה, 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 אתה מנסה להיות מישהו אחר, כי קראת ושמעת וסיפרו לך והסבירו לך, אבל זה לא אתה. זה לא, גם אם זה מאוד נחמד בעיניך וגם אם ראית אנשים אחרים, ככל שאדם יותר מתבגר בצורה אמיתית, הוא לא מתמלא יורש, אז הוא מבין שהגבולות שלו הם בכלל לא גבולות. כשאני נהיה אני מתמרכז בלהיות אני. זה גם משהו בחיים. בשביל לקבל פרס נובל, אפילו הדוגמאות משם, אז אתה לא... פעם היה שבע חוכמות. פעם היה שבע, היו שבע תחומי מדע, והיו איש אשכולות קראו את זה. זה שם המשנה, אבל לקחו את זה איש אשכולות. אחד שיודע את כל המדעים, איש מדע, הוא ידע את כל המדעים. מי יודע את כל המדעים? היום כדי להתמחה באיזה תחום מסוים ברפואה, אתה צריך להיות, להשקיע עשרות שנים של מחקר באיזה משהו נקודתי, מזערי, ועל זה, על זה, דווקא כאלה שהם מצמצמים, מקדישים את כל העיסוק שלהם באיזה משהו נראה פינתי, הם מגיעים באמת לשיאים ומקדמים את כל העולם, בוודאי. הם מביאים ברכה גדולה אנשות. אז אם בכל ככה, בכל זה של אחת כמה וכמה. והקודם כשאתה מדייק, אתה מציב גבולות, זה כואב, זה להגיד, וזה לא אני, זה לוותר על מה שחשבתי פעם שזה חלומות. והתגלה לי שזה דמיונות. יפים, אבל זה לא שלי. מסכת גיטין זה מסכת שאומרת, זה לא שלך. זה לא שלך, זה טוב ויפה וארוך, זה לא שלך. זה לא ארץ ישראל, אומרת המשנה. זה המקום להגיד. זה ארץ, וזה לא ארץ ישראל, שזה מכירים, ושם בחוץ נראה, יגזרו תומעה לארץ העמים. זה לא רק שארץ העמים היא לא ארץ... המשנה קוראת לחוץ לארץ מדינת הים. רש"י אומר, נכון, רש"י הראשון, הראשונים מקשים עליו. רש"י אומר, כל חוץ לארץ כמובן. הראשון אומר, לא, הים זה רחוק, זה מעבר לאוקיינוס. אבל רש"י אומר, לא. מילימטר מחוץ לארץ זה כמו מדינת הים. זה בחוויה, בהתייחסות. זה לא שלך. עזוב את זה. לא שלך. זה מי שאתה, אל תנסה להיות מישהו אחר. כי לא תצליח. וזה פחות נורא אם לא תצליח. כי אתה לא תהיה אתה. ומה אלוקים ביקש ממני? את המשימה הכי קשה בעולם, להיות עמי, נכון? כולם זוכרים את רבי זושה, לא ישאלו אותך למה לא היית אברהם, אבינו? הם לא ישאלו אותך למה לא היית רבי זושה. ישאלו אותך. או שלא ישאלו, או שתגיד כן, הייתי אני, זה מה שזכיתי. זה לא משימה קלה יותר, זה לא משימה פשוטה יותר. אז שרה היא נורא צדיקה. מאוד צדיקה. מה זה צדיקה? הרמה אומר שאי אפשר לקרוא פה לשני חברון נביאים. כי זה קטן עליהם. נביא זה לא קטן. עליהם זה קטן. נביא זה מילה אינסופית, זה מדרגה, אבל אין לנו מילה. אין לנו מילה איך לתאר את האבות והאימהות שלנו פה. אנחנו יכולים להבין, שרה היא לאלה או לאלה. היא לאלה או לאלה. ובא אגר, אגר היא גם צדיקה, בהחלט. אגר היא צדיקה גם בכמה ליגות יותר ממני, אבל היא לא כמו שרה. והיא באמת מתפלט. היא דווקא, אגר ויתרה על הרבה מאוד כדי להידבק בלהיות שפחה. היא הייתה שייכת לאצולה המצרית, היא הייתה יכולה להיות בקריירות, להיות נסיכה. והיא אמרה, מוטב להיות שפחה בביתו של זה. היא מסכימה, היא בחרה להיות, היא בתוך הערצה לדמות של שרה, והיא אומרת פה, משהו קורה, זה לא נכון. והיא מאלצת את שרה, היא מאלצת את שרה, זה עדיין מיון, לנקוט בפעולות, היא מאלצת את שרה לשים גבולות. היא מכריחה את שרי להגיד לעצמה, אני ואגר, אגר היא ברוב צדיקה, ואני שייכת לקומת חיים אחרת. שרי, יש לה ענוות אין קץ, ולחמים אין קץ, ואם לנו קשה לתקוט הפסוקים, אז לשרי היה קשה לענות את אגר, זה הכאיב לשרי הרבה יותר ממה שזה הכאיב לאגר. גם אם העינוי הזה הוא סימבולי לחלוטין, גם הוא בקושי איזה מבט נוזף, כמה מילים קשות, כשזה מדובר על נשמות כאלה גדולות, זה מאוד מאוד קשה ומכאיב. אבל שרי מציבה גבול, שרי אומרת, את לא, אני נתתי שפחתי בחיקך, ואת יולדת בן לאברהם, אבל את שפחה ואני לא. זאת אומרת, שרי היא תופסת אחריות הנצח ישראל. היא מאוד ענבה, היא מאוד צנועה, והיא לא רוצה להבליט את עצמה, אבל הגר והילדים של הגר, לאורך הנצח, הכישרון הגדול של הילד של הגר, של ישמעאל, זה בדיוק לכרסם בנו, לגרום לנו לפקפק בגודל שלנו, לגרום לנו, מביטים בנו במבט בז כזה, ומעלים, ומשפילים בנו, ופוגעים בנו, ובכבוד שלנו נשים, סביב זה חיים כל הדורות, דורות, ידע בכל בעיקר בנו. וכשמשפילים אותנו, אז הם נדרשו מאיתנו במלחמה הזאת, הכואבת והקשה הזאת, מתבררים גם הרבה דברים גדולים. מתברר מאוד 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 לא נעים להגיד את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט. וגם לא כדאי שיקליטו דבר כזה, אז הנה אני אומר שיקליטו, שילד יהודי זה לא ילד מעזה. ילד מעזה הוא צלם אלוקים, וילד מעזה צריך לדאוג לו, הוא לא צריך להרעיב לו, אבל אנחנו נשמור על הילדים בעוטף עזה. וכדי שילד בעוטף עזה לא ייפגע, אז הרבה ילדים בעזה ישמעו מחיר כבד, וזה הדבר הכי מוסרי בעולם. זה כואב, בטח. גם לגרש את שרי זה כואב, כן? ולמה תינוקות בעזה אשמים? לא אשמים, אבל זה לא אני אומר. אני, זה לא חוכמה שאני אומר, אני מחברון. אבל מדינת ישראל אומרת את זה. מדינת ישראל אומרת את זה בתקיפות ובעוצמה. ולעולם באמת, הצבוע, לא הצבוע, לא משנה שלכם, מאוד קשה לקבל את זה, יש כל מיני מדינקים בזה, אבל מדינת ישראל בחרה, הילדים של הגר, או כאלה שמייחסים את עצמם לילדים של הגר, הישמעאלים שבעזה, עם הרצחנות והפרעות הנוראית שלהם, הכריחו את עם ישראל להציב גבולות ולהגיד, אנחנו והם לא אותו דבר, יש הגדרה, יש זהות. אחד הקומות הגדולות שנבנות בימי המלחמה הקשה הזאת, זה זהות שחוזרת אחרי עשרות שנים של קרסון בזהות, ואחרי עשרות שנים של מניעת כל אזרחיה, והקולות האלה הם קולות שנהיים מתפוגגים והולכים, עוד יש, הם עושים הרבה רעש, כן, אני צריך להקשיב להם. אבל הוודאות הזאת שאנחנו נלחם, וכן, אנחנו נפגע בהם, זה לא תגובה, איך אומרים? מידתית, תודה. זו תגובה מידתית. לא, היה צריך להיות הרבה יותר מידתית. זה נכון. ילד יהודי הוא משהו אחר. ילד יהודי הוא בן של אברהם ושרה. אז מה הוא בן של... אז אין לו פרוטקציות. שרה לא מבקשת פרוטקציות. שרה אומרת, השליחות שלנו, זה שנינו ביחד, אברהם. חנסתי עליך, ישפוט השם בני עליך. אני אצב את המשימה איתך להוביל את המגמה האלוקית. אני לא סתם. היא לא עכשיו מספרת כמה היא צדיקה. לא נעים לה מאוד, אבל האחריות שלי להכיר בגודל שלי, להכיר בשליחות שלי, עם כל העם וכל הצניעות. ואם בא הגר, ומה אני רוצה מהגר, אז מה אם היא לא אשמה? אז מה אם היא לא אשמה? ותקרא גברתה בעיניה, ושרי לוקחת את זה קשה. אז יאללה, שרי, תורידי את הראש. אם מישהו חושב עליי דברים לא טובים, אז כנראה שמקום עכשיו הדברים טובים. לא נכון, אומרת שרי. לא נכון. שרי דופקת על השולחן בעוצמה, חמסים, פסוק קשה, חמסי עליך. אני ואתה, אתה יודע מה, אנחנו קוראים בשם השם. ואם אני אאבד את האמון בעצמי, אז מי יקרא בשם השם בעולם? מי ישמעאל יקרא בשם השם בעולם? אם הסדקים האלה, אם הרעל הזה יצליח לחדור לתוכי, יצליח לגרום לי איזה פיקפוק מזערי, בהכרה של מי אני, אז שרי לא תצליח להיות שרי. המשימה של שרה להיות שרה היא משימה עליונה בהדרה, והיא יודעת אין לה רחם ואין לה ולד והיא לא יולדת, ופעם אחת אברהם היה זה קושיות מאוד גדולות והיא שואבת את הכוחות. שרה היא אדם עליון וקדוש ונישא, והיא אדם, כן? ודווקא בגלל שהיא מכבדת את הגר, הגר זה לא אחת פשוטה. הגר זכתה ללדת ילד שחי לאורך כל ההיסטוריה, שמקים ממלכות ועוצמות וכוחות. והם הרבה בעיות, אבל היא באמת, היא זכתה להיות בהיריון, נכון, היא צודקת, היא זכתה בהיריון להיות בהיריון מאמרת. וגם אחרי זה, המלאך לא אומר לה, אופי, את צריכה להיות, אני לא יודע מה היא צריכה להיות בבית הזה. לא יודע. היא הולדת בן שעושה את זה, אותו דבר יהיה מה שנקרא, אני חושב דיברנו על זה קאפן, מה שאנחנו קוראים לפני פרשת העקדה, זה לא בגלל זה לפני פרשת העקדה. ותרא שרה את בן הגר מצרי שדה אברהם מצחק, גרש הרמה הזאת ואבנה, כי לא ירש בן הרזים עם יצחק, ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם. כששרה רוצה לגרש את הגר, אז את זה אברהם מכין. כששרה רוצה לגרש את ישמעאל, את הילד שלו, זה הילד שלי. זה ממני, אז זה ויראה הדבר, והאלוקים מתערב. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך לנער באמת, אבל כל שאתה אומר לי, איך שרה נשמע בקולה, כן? שרה גדולה מאברהם בנילות, לפחות בתחום של איך מנהלים את הבית הזה. הבחירה שלך במי אתה, היא לא בחירה עליו בכלל. יש המון הזדמנויות, אנחנו חיים בעולם, חיים בתקופת הזאת, הוא יצר לנו עולם, שעסוק בטשטוש גבולות. אנחנו בכפר גלובלי, ככה ניסים להגיד, הוא כבר הולך ונהרס, אבל אנחנו מכירים אין סוף תרבויות ואין סוף ספרות, ואנחנו פוגשים עמים אחרים, ואנחנו כבר לא חושבים שמי שמעבר לגבול או מפלצת אצלנו במקרה כן או לא במקרה. אבל אנחנו יודעים שיש דברים יפים באומות העולם, ויש פעם לא התבוללו כי סגרו חומות כאלה, ואמרו לך שכל מי שמעבר לחומה הוא מפלצת. עכשיו אתה יודע, אגר לי, זה דור, שדור כאן, אלוקים פותח וחושף אותם עם כל זה, כי אלוקים אומר לנו, אתם מסוגלים להיות אתם. אתם לא תהיו אתם בגלל שאחר הוא, אתם זה אתם. ואתם תחליטו מה כן, ומה כן, ומיד זה מה לא, אתם נותנים גט. גט זה לא לסנוב, וגט זה לא, גט זה לא אני, זה לא אני. זה דבר שחשבתי שהוא אני, השם ישמור גט. הדבר שהכי יקר לי והכי כואב לי, וזה לא, זה סכין החריף כזה, זה תהום, אתה יוצר תהום בין זוג, זה קטסטרופה, אני לא יודע איך להכיל את זה גירושים, זה אנשים שהיו נשמה אחת ועכשיו הם אסור להם לגור באופן עקרוני באותו יישוב, בסדר שזה דיונים בפוסקים וכו', אבל זה לא, זה לא. הם בלי קשר, נהיו אנשים כביכול זרים, זה לא יכול להיות זרים, כי יש להם ילדים הרבה וכו'. אבל במקרה הזה, גט זה גט שחותך. יש מסכת כזאת שלוקחת חרב, מסכת גיטים, ובה אנחנו מסירים את כל מה שלא אנחנו, והתחושה היא שאתה חותך במסר החיים. אתה לא רק אומר זה פחות, אתה אומר זה אני, ואתה לא נותן לכל אחד שרוצה להיכנס, אתה לא נותן לו להיכנס. אתה לא נחמד בזה. זה מסכת לא נחמדה, זה מסכת כואבת. אתה אומר זה אני וזה לא אני. ודאי אם זה קולות חביבים, אתה מבין שיש קולות שהם ברורים, חביבים וטובים ותמימים, כמו אגב, שמנסים לגרום לך, שאני חוזר לרשי ביום, שיזנה לי בו לצאת מביתו, מגדולו, מרצו. לתור לבבו, לצאת לארצות אחרות. הוא רוצה, אולי נחמד לגור פה, אולי נחמד להתפתח לשם. התנסויות, יש התנסויות. שבוע פה, נעשה שבוע שם. יש כאלה מכינות כאלה שבאות לפעמים לבקר בישיבה. וזה מאוד נחמד, אבל שבוע בשבי חברון, שבוע בכפר קמה, ושבוע... אז ביקורים כאלה. ביקורים, 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 ביקורים. אז... התורה היא זאת שאיך לנשמה של העינים הטובים והמתוקים האלה. התורה היא זאת שנוגע במקום הזה, אולי זה כן יחדור, אבל כשאתה בא מראש, פתיחות כזאת, נשמע את זה, נשמע את זה, נשמע, אז אתה לא שומע שום דבר. אז אתה לא מתחבר לשום דבר. למסור את הנמסי קידושין, זה מסכת, נכון? האישה נקנה, דיברנו על זה הרבה פעמים. מה זה נקנה? זה טוטה, זה עד הסוף, את לא חברה שלי. את אסורה לכל העולם, זה קשר מוחלט, זהו, זה אין. אם לא הולכים עד הסוף, אין שום קשר. אין שום קשר. גם לא באישה, בכלל. כשאתה רוצה מחובר, מה שאתה לא לבוא לביקור כזה. יש פה סיורים לפעמים בחברון, לוקחים אותם שעה וחצי, אחרי זה עם דוקטור, כן, אני מכיר את חברון, כן. תוכנית, שמעתי, להכיר משהו, זה עד הסוף. אתה רוצה להיפגש עם משהו, עם בית מדרש, עם תורה, עם לך לזה בגדול, מישהו ייתן לך מצאה קטנה. תהיה שם, כמו מקווה, נכון? טובלים, שערה לא יוצאת החוצה. מסכת גיטין זה הקומה הראשונה, שאני לא צריך, זה מסכת שאומרת, יש גם דברים מכאיבים בחיים, הדברים מכאיבים האלה לפעמים בלעדה, אתה תהיה מטושטש, לפעמים לא נעים לך להגיד למישהו, לא, אני זה לא אתה. אני יכול להגיד את זה לקולות, לתרבויות, לאנשים, אבל כן, שם גבולות. זה לא קורה אחד לבין, זה נורא נחמד לחנך ילדים לפי דוגמה אישית, שהם רואים מה טוב. הילדים רואים בדוגמה אישית גם מה לא, יש לא. זה לא נראה נאור הרבה פעמים, זה לא נראה תרבותי ולא מוכרים לי כפיים. זה מעליב כשאני אומר למישהו לא, אתה לא. זה גם כואב לי, ושריי זה כאב מאוד מאוד. שוב, איש ילמה את זה מחיים והבינה שהיא צריכה לשאר מחיים מהם. כי המגבלות שלנו הן לא מגבלות. אם אתה סתם, כשאת המגבלות אלוקים יצר, אלוקים יצר את הגבול, המגבלות זה גבולות, זה הגדרות. הגדרה זה לא בשביל לכלוא אותך בתוך גדר, הגדרה זה בשביל שתהיה כיום. אם אתה לא יודע מה הגדר של גט, אז אתה לא יודע מה זה גט. אז זה בערך, אז כלום. ענן כזה, המופק כזה. אתה לא יודע מה זה הגדרה של לולב, אתה לא יודע מה זה הגדרה של סוכר, אתה לא יודע מה זה הגדרה של תפילין. אז אין לך תפילין. אז אתה גודר, חותך, גבול, שם. עד פה, וזה כואב, כי זה לא. אבל זה מה שמאפשר לך, הצמצום הזה, סוד הצמצום קוראים לזה. למה זה סוד? כי זה הפוך על הפוך. כי בשביל להיות אינסופי, אתה חייב לצמצם את עצמך. והתחושה היא בדיוק הפוכה, התחושה היא, אני רוצה לדעת עוד, ואני רוצה ללמוד עוד, ואני רוצה להבין עוד, ואני רוצה להכיר עוד, ואני רוצה לעבור מן ישיבות, ואני רוצה להכיר במקומות. אז אתה כלום. אם אתה מצטמצם אל מי שאתה, לא אל מי שהתייאשת, אל מי שאין לך כוח. אם אתה שמח במי שאתה, שמח בבית שלך, שמח בשיעם, במשתך, שמח בישות שלך, שמח בנתיבות, אתה יכול להתפתח, כן? יכול להיות שיש גילאים שאתה בשל יותר, אז אולי נכון עכשיו לבנות קומה חדשה, בטח. אפשר לפעמים שליחות לצאת, לעבור לישהו חדש. פעם שכל הזמן עובר וכל הזמן זז, אז הוא לא, הוא לא, אין לו את הסוד הזה, הוא לא יודע את הסוד הזה, הוא לא מבין. אם אתה רוצה לגדול, אנחנו מתחילים פה את השנה הזו, אז אתה, יש פה חדר אחד, ואנחנו, יש כאלה יגידו, קולעים אותנו פה בין הקירות האלה. יש פה תחומי דברים שעסוקים, יש הרבה דברים שלא עסוקים בהם, נכון? גם אנחנו לא עסוקים בהרבה דברים, במדינת ישראל נמצאת מלחמה, ואנחנו כל כך רוצים לקחת חלק בפועל ולהיות שייכים לזה, ואנחנו בגבורה אדירה, שמים גבולות, ומתוך הגבולות האלה אנחנו לא נקטע, אנחנו רק נגדל. אנחנו רק נתעצב, זה לא נראה טוב לפעמים, נכון? גם לא נחווה טוב, אבל בחטא ובב. אבל הברכה, האין סוף האלוקי, יזרום, אני זה חלון להוראה האלוקית. ואם אני לא אני, אם אני מבובל, אז הוראה אלוקית לא מהירה. כשמצליח להיות אני, אז אני נהיה הרבה יותר ממי שאני. אני נהיה רצון השם, שמיר לעולם. סבירות תיבות, שבת שלנו.